ואל יעקב בקר שקי ושמי השם לא נודעתי להם. אז הפרשה בעצם נפתחת כביכול הקדוש ברוך הוא מציג את עצמו מחדש בפני משה ואומר לו שלום עליכם, אני י"ק ו"ק. ואז הוא אומר לו, תדע לך שלאבות בספר בראשית נגלה מישהו בשם קל שקי. זה אני, זה אותו אחד. זאת אומרת, מי שנגלה אל האבות בקל שקי, הוא זה שנגלה אליך ביוד קי ואב קי, וזה בעצם אותו דבר. לאבות לא נודעתי בשם יוד קי ואב קי. שמי השם לא נודעתי להם. אליהם נודעתי בקל שקי. אליך החלטתי עכשיו מכאן והלאה להתגלות דרך השם יוד קי ואב קי. יש מהמפרשים שרוצים לומר שבספר בראשית העיקר הגילוי היה או אלוקים או שקי, ויש כאלה שרוצים לומר שהצירוף פה, בקל שקי הכוונה בצירוף, לא בקל או בשקי, אלא בצירוף של שניהם, אבל לענייננו זה כרגע פחות פחות חשוב. מה המשמעות של המעבר הזה? למה? מוזכר כמעט אף פעם, לא חוץ מאשר בהתחלה, שהרש"י הידוע עם המעבר מפרק א' לפרק ב', וזהו. למעשה בדרך כלל, כמעט לאורך כל הספר, אני לא זוכר, אולי יש איזה יוצא דופן אחד או משהו כזה, אין י"ק ו"ק. חוץ מאשר בפרשת הבריאה, אבל פה כתוב, לא כתוב בספר בראשית, כתוב וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, בקל שקי, ואליהם, זאת אומרת, זה כבר אחרי הבריאה, אין י"ק ו"ק. כמעט ואין, יכול להיות שיש איזה יוצא דופן, אני לא בדקתי עכשיו עוד פעם, אני פעם בדקתי את זה, אני כבר לא זוכר מה התוצאות. מה באמת המשמעות של ההבדל הזה בין התגלות בקל שקי לבין התגלות ביוד קי וב קי? למה זה קורה במעבר בין ספר בראשית לבין ספר שמות? ברקע הדברים בכלל צריך להבין מה בכלל ההבדל, מה זה משנה באיזה שם משתמשים, שם זה בסך הכל איזה משהו, דבר שרירותי, מחליטים על איזשהו צירוף, וככה פונים אל מישהו מסוים, קוראים לו ראובן, שמעון, לוי, לא משנה, מחליטים על איזשהו צירוף של אותיות שזה יהיה השם שלו, כי זה מה שמציין אותו, כך אפשר לפנות אליו. אז מדביקים לו איזשהו שם. טוב. למה זה משנה אם הקדוש ברוך הוא משתמש בשם כזה או בשם אחר, אם הוא עברת את השם? נו, אז מה? זאת אומרת, למה זה משמעותי בכלל? מה ההבדל בין השמות האלה? אתה משהו?
לא, זאת אומרת, כאילו השם זה רק כתובת.
אפשר לקרוא לזה ככה, יש כאלה שקוראים לזה בית יד, כן? זה ידית אחיזה. ידית אחיזה, זאת אומרת, דרך זה מצליחים לאחוז במישהו, לפנות למישהו, אבל בסדר, תבחר ידית כזאת, ידית אחרת, מה נפקא מינה? כל המשמעות של הידית זה שבמה היא יוחזת. זאת אומרת, שהיא מצביעה אל המישהו המסוים שעליו היא מצביעה. אז מה נפקא מינה באיזה ידית משתמשים? רש"י על הפסוק הראשון בספר בראשית, שהמקור השני אצלכם, הפעם לא הדגשתי את המעברים בגלל המהירות. אז רש"י אומר, ברא אלוקים ולא אמר ברא השם, שבתחילה עלה במחשבה לברותו במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, הקדים מידת רחמים ושיתפה למידת הדין. היינו דכתיב ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמי. כן, הקדים מידת הרחמים, השם, למידת הדין אלוקים. ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, יש רש"י מקבילים לזה גם עוד. זאת אומרת, יש שם אלוקים שמבטא את מידת הדין, וזה בעצם מה שמופיע בפרק א' של בראשית, ויש שם הוויה שמבטא את מידת הרחמים או חסד, שהוא המופיע בפרק ב'. אותו מעבר עצמו קורה גם בין ספר בראשית לספר שמות. אותו מעבר שיש בין פרק א' לפרק ב' בראשית קורה גם בין החומשים. בין חומש הראשון בראשית לבין החומש השני. אז בואו ננסה קצת להבין מה המשמעות של השמות האלה. מתוך כך, בסופו של דבר, המטרה שלנו היא הלכתית, אבל אנחנו תמיד מתחילים קצת בענייני להוציא זה מתוך הפסוקים, מתוך הפרשה. אבן עזרא מסביר את ההבדל בין השמות האלה, הוא כותב כך, פה אצלנו בפרשה, כי ידענו, כי קל שקי הוא השם יתברך הנכבד, ואין ביניהם הבדל, הפרש. כן? אני השם, אותו אחד שהתגלה בקהל שקאי בספר בראשית, זה אותו אחד שמתגלה עכשיו ביוד קי וו קי. אין ביניהם הפרש. רק ששם שקאי הוא תואר, והשם הנכבד, פעם שם עצם, ופעם שם תואר, כאשר פירשתי. זאת אומרת, יש איזשהו הבדל בתפקוד הפונקציונלי של השמות האלה. שם אלוקים זה תואר, ששקאי זה תואר, שקאי הכוונה גם לכל וגם לשקאי, זה תואר, והשם הנכבד, י' ק' ו' ק', זה פעם שם עצם ופעם שם תואר. זאת אומרת, הוא היחידי שיכול לשמש כשם עצם, י' ק' ו' ק'. אולי כבר פה אני אגיד משהו, מה, זה סוגיית ההצבעה, יש שתי צורות בעצם להתייחס או להצביע על עצמים. אפשר להתייחס אליהם דרך תיאור שלהם, ואפשר להתייחס אליהם דרך שם שלהם. זאת אומרת, אני יכול להתייחס למישהו שהוא, לא יודע מה, ראש עיריית נצרת בשנת זה וזה. לא יודע מי זה היה, לא משנה. זה מציין איזשהו בן אדם מסוים. אני יכול לקרוא לו מוישי ינקל בן שימן. זאת אומרת, זה השם שלו. זה שתי צורות שונות להתייחס לאותו אדם. אפשר להתייחס אליו דרך איזשהו תיאור שלו, ואפשר להתייחס אליו דרך השם שלו, נכון? זה שתי צורות להתייחס.
אבל התיאור צריך להיות מאפיין מרכזי, לא נקרא מרחק שגר בקומה שלישית.
לא, אתה יכול, כל עוד זה מציין אותו באופן יחיד, אתה יכול גם לקרוא לו מה שאתה רוצה. העיקר זה מציין אותו באופן יחיד, זאת אומרת שאין עוד אחד כזה, שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, זה גם יכול לקרוא אותו על שמות. אז, אבל זה תקלה, אז באופן עקרוני אתה בוחר תיאור כזה שהוא יחידאי. בסדר? לא תמיד זה חייב להיות מהותי אגב. מהותי ויחידאי זה לא חייב להיות, זה לא, לא בהכרח אותו דבר. אז אבן עזרא פה בעצם אומר לנו כבר צעד אחד נוסף. לא רק שיש לנו שני שמות שונים שמתייחסים לאותו, אותה ישות, לקדוש ברוך הוא, אלא שני השמות האלה הם גם שונים באופי שלהם. אחד מהם הוא במהותו תואר, שקאי או אלוקים, והשני הוא אומר לפעמים תואר, לפעמים עצם, רוב הראשונים אומרים זה שם העצם.
זאת
הערה חשובה לענייננו, ואנחנו נגיע אליה בהמשך. יש שתי צורות להשתמש בתארים. כשאתה רוצה לייחד בן אדם או לייחד מישהו מסוים, אתה חייב להשתמש בתואר יחידאי, אחרת לא ידעו למי אתה מתכוון. זאת אומרת, אתה חייב להיות מישהו יחידאי. אבל תואר במהותו, תואר במהותו הוא לא יחידאי. כשאתה מתאר מישהו, זה תמיד לתאר איזושהי תכונה. תכונה יכולה לאפיין הרבה אנשים או עצמים. כן? אז דווקא תואר במהותו הוא משהו מרובה ולא משהו יחידאי, אני אדבר על זה עוד בהמשך. הרמב"ן כאן על המקום מביא את אבן עזרא הזה ואומר כך: והנה אמר האלוקים למשה, נראיתי לעבוד בכוח ידי אשר אני סודד בו המזלות, כן, מסדד את ה... ועוזר לבחיריי, אבל בשמי של יוד קי אשר בו נהיה כל הווה לא נודעתי להם לברוא להם חדשות בשינוי התולדות. ולכן אמור לבני ישראל אני השם, ותודיע להם פעם אחרת השם הגדול, כי בו אני עושה עמהם להפליא, וידעו כי אני השם עושה כל. וצדקו כל דברי רבנו אברהם בעניין הזה, אלא שהוא כמתנבא ואינו יודע. זאת אומרת, לא משנה כרגע מה בדיוק הוויכוחים פה, שאולים קצת כנראה לנסתר, אבל הרמב״ן בעצם אומר, מסביר את דברי אבן עזרא, אז הוא אומר שיוד קי וו קי זה השם שבו נהיה כל הווה. זאת אומרת, זה השם שבו מהווים דברים, לכן זה שם הוויה, כן? יוד קי וו קי. וכל ושקי זה לא. אז זה כבר, יש לנו כבר רמז נוסף. זאת אומרת, אבן עזרא אומר שאחד מהם הוא שם עצם והשני הוא תואר. הרמב״ן מוסיף לנו שיוד קי וו קי זה השם שבו מהווים דברים, כן, הופכים את הדבר לישנו, והשמות האחרים כנראה לא. שמות אחרים עושים דברים אחרים. יש מיש, לא יש מאין. טוב, זה רמז שני. כל שקאי זה סודד המזלות, זה מה שראינו. מה הכוונה סודד המזלות? יש לך לשנות את, ה, לסדד את מערכות הטבע, פירושו של דבר לקחת טבע קיים ולהפוך אותו למשהו אחר.
יש
נכון? זה יש מי יש. לעומת זאת, שם הוויה זה להפוך משהו להווה, משהו לישנו, זה יש מאין. בסדר? זה בעצם מה שמתכוון לומר כאן. אחרי זה הרמב"ן כותב, והדרך האמת, בה כתוב כפשוטו ומשמעו, יאמר, אני השם נראיתי להם באספקלריה של כל שקאי, כטעם במראה אליו את ודיה, ואותי, אני השם, לא נודעתי להם, שלא נסתכלו באספקלריה המאירה שידעו אותי, כטעם אשר ידעו השם פנים אל פנים, כי האבות ידעו השם המיוחד, אבל לא נודע להם בנבואה. ולכן כשידבר אברהם עם השם, יזכיר השם המיוחד עם א' ד' או א' ד' לבדו. אז יש, הנה, יש פה, הוא אומר כבר שיש אצל אברהם גם כן י' כ' ו', אבל זה מופיע יחד עם שם, שם אדנות.
איפה?
לא זוכר כרגע, אבל זה מה שהוא אומר. בכל אופן, אז מה ש... מה? א' ד' לבדו זה אדנות לבד. והשם אלוקים זה אדנות ו' כ' ו'. אז מה בעצם אומר לנו הרמב"ן כאן? עוד חילוק בין שני השמות. אנחנו אוספים רמזים כדי לנסות להבין מה היחס ביניהם. החילוק הנוסף הוא שם של י' כ' ו' כ' זה באספקלריה המאירה. ואנחנו יודעים שמשה רבינו זה משהו שונה משאר הנביאים, שהוא רואה את הקדוש ברוך הוא באספקלריה המאירה. לעומת זאת, כל, שקי והשמות האחרים זה באספקלריה שאינה מאירה. מה הכוונה? בדרך כלל, ככה מפרשים בדרך כלל, שהאספקלריה המאירה הכוונה לראות ישר. ישירות, לא דרך איזשהו תווך, לא דרך משהו, איזשהו לבוש שמייצג את הדבר, אבל זה לא הדבר עצמו. אספקלריה המאירה זה כביכול לראות את הדבר עצמו. מה הפירוש לראות את הדבר עצמו לגבי הקדוש ברוך הוא? לא משנה כרגע, אבל זה מה שאפשר איזשהו לראות שמה, זה משה רבינו ראה את הדבר עצמו. זה מה שנקרא אספקלריה המאירה. אז עוד פעם, י' כ' ו' כ' זה שם עצם, וכל זה שקי ואדנות זה תואר. דבר נוסף, י' כ' ו' כ' זה מהווה. ושאר השמות זה יש מי יש, זאת אומרת זה יש מאין, ושאר השמות זה יש מי יש. דבר שלישי זה אספקלריה מהירה, ראייה ישירה, והוא זה ראייה עקיפה.
סליחה, מה הרמב"ם אומר? כי אבות ידעו השם המיוחד, אבל לא נדע להם בנבואה? אז הם היה להם הרבה נבואות.
לא, היה להם נבואות, אבל לא בשם המיוחד. ושמי השם לא נודעתי להם. מה הכוונה שמי השם לא נודעתי להם? כשהם ראו אותי בנבואה, הם לא ראו אותי בהופעתי דרך י' כ' ו' כ'. בסדר? השם הזה של י' כ' ו' כ', בשם הזה הוא לא נודע להם בנבואה. טוב, עכשיו, הקטע הבא, זה אני חוזר לאבן עזרא, וכאן עוד פעם לא אקרא את הכל, אבל בגדול מה שהוא אומר שם, ואתה אגלה לך קצת סוד, כל שקי, ידענו כי השם ברא ג' עולמות שהזכרתי, והעולם השפל יקבל כוח מעולם התיכון, כל אחד מהפרטים כפי מערכת העליונה, ובעבור כי נשמת האדם גבוהה מן העולם האמצעי, אם הייתה הנפש חכמה והכירה מעשי השם שהם בלא אמצעי, ועל ידי אמצעי, והניחה תאוות העולם השפל, והתבודדה לדובקה בשם הנכבד וכו', אז, בקיצור, אז מגיעים לשם של י' כ' ו' כ'. ובסוף הוא אומר, וזהו סוד כל התורה, כאשר בינה האבות לא הגיעה מעלתם לדובקה בשם כמשה, אשר ידעו השם פנים בפנים, זה האספקלריה המהירה, על כן היה יכול משה לשנות תולדות עולם השפל ולחדש אותות ומופתים שלא יכלו האבות לחדשם. בעצם מה שהוא אומר כאן, זה צריך להיות גם קצת את ההקשר, אני לא הבאתי פה הכל, מה שהוא אומר, יש שלושה עולמות שהם עולמות נפרדים מן האלוקות. העולם העליון יותר זה עולם הבריאה, העולם השני זה היצירה, והעולם התחתון זה עולם העשייה. השמות האלה, י' כ' ו' כ', קשור לעולם הבריאה, וכל ושקי שייכים לשני העולמות התחתונים יותר, מה שקורה העולמות השפלים. משה רבינו, ההשגה שלו הגיעה לעולם העליון יותר, וכיוון שכך, אז הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בי' כ' ו' כ', יחוז בכיסא כבודי, מה שכתוב שם במדרשים, כיסא הכבוד זה החלק העליון של עולם הבריאה. והאבות לא הגיעו לזה, האבות ראו את הקדוש ברוך הוא רק כפי שהוא מופיע בעולמות התחתונים יותר. מה בעצם היחס בין בין העולמות האלה? שלושת העולמות האלה, כאן אני אתחיל טיפה לנסות לפענח את העניין הזה. שלושת העולמות האלה, בריאה, יצירה ועשייה, מחלקים בשפה של, נגיד, של הפילוסופים, הבריאה, מה זה בריאה? בריאה זה יש מאין. זאת אומרת, זה ליצור את היש עצמו, את העצם עצמו, באופן היולי. היצירה זה משורש צורה. זאת אומרת, לצור צורה ליש שקיים. ועולם העשייה זה העולם שבו העצם עם הצורה נמצא כמו שאנחנו מכירים אותו בעולם שלנו. שבו אנחנו לא מכירים עצם בלי צורה או צורה בלי עצם. מה שיש פה זה תמיד משהו מחובר. צורה ועצם, או חומר וצורה. כן, אפשר לקרוא לזה כך או כך. עולם הבריאה זה הבריאה, זה יצירת היש עצמו. ולכן עכשיו אנחנו מבינים שיוד קי וב קי, שזה השם המהווה, הוא שייך לעולם הבריאה, לעולם העליון יותר. כי זה השם שאחראי על היצירה של היש עצמו מתוך העין. זה מה שהוא אומר, שהוא מהווה את ההוויה. שני העולמות האחרים, זה כבר עולמות שהם יש מיש. היש קיים בעולם הבריאה, והעולמות האחרים יוצרים מהדבר ההיולי הזה את היצורים שאנחנו מכירים פה למטה. זאת עבודה של יש מיש. וכיוון שכך, אז לגביהם שייכים השמות שהם אחראים על יש מיש, על מתן צורה לדברים, על הפיכתם למשהו אחר, אבל לא על יצירה של יש מאין. בעצם הדברים האלה קשורים לשאלת החומר והצורה. חומר, נגיד שאנחנו לוקחים עצם מסוים, אז יש לו כל מיני תכונות לעצם הזה. הוא אדום, הוא מרובע, הוא גבוה, נמוך, טוב לב, לא משנה, כל עצם יש לו תכונות כאלה ואחרות. אם אנחנו מנסים לעשות באופן תיאורטי ומופשט, לנסות להפשיט אותו מכל תכונותיו, מה יישאר? מה שיישאר זה העצם היולי, נכון? הדבר שנושא את כל התכונות האלה. התכונות הן לא ישים. התכונות זה דברים שמאפיינים את הדבר. הדבר עצמו זה הדבר שמאופיין על ידי התכונות. כשאנחנו רוצים לדבר על הדבר עצמו, אז קוראים לזה בשפה של הפילוסופים, גם המהר"ל מאמץ את המינוח הזה, החומר של הדבר. חומר של הדבר זה הדבר עצמו כשהוא מופשט מכל תכונותיו. הצורה של הדבר זה התכונות, הדברים שמאפיינים אותו, המהות שלו, יש כאלה שקראו לזה. מה?
הפונקציות שלו אולי.
הפונקציות שלו, זאת אומרת, כל הדברים שמאפיינים את הדבר, זה מה שנקרא הצורה. עולמות בריאה, יצירה ועשייה, זה בדיוק עובד בסדר הזה. קודם כל יוצרים את העצם היולי, את החומר של הדברים, זה עולם הבריאה, זה לכן זה יש מאין. מה שנוצר זה עוד לא דבר שיש לו צורה כלשהי, הוא ישנו. אחרי זה, ממנו צרים לו צורה, זה עולם היצירה. אגב, עולם היצירה יש את המלאכים שהן צורות נבדלות, לכן זה נקרא עולם היצירה. הוא מקביל, אני חושב, לעולם האידאות, מה שאפלטון קרא, עולם האידאות. ואז צרים צורה לחומר היולי, ואז נוצר העצם, כמו שאנחנו מכירים אותו, בעולם העשייה.
איפה גם אתה
מה?
הנשמה
לא קשורה לעניין. לכל דבר, כולל הנשמה, יש בעצם חומר וצורה. גם לנשמה. חומר לא במובן שיש לה מסה, או שהיא תופסת קואורדינטות במרחב. אבל גם למושגים יש חומר וצורה. החלוקה הזאת היא חלוקה לוגית. אפשר ליישם אותה על כל דבר. כבר אריסטו דיבר על הבדל בין חומר וצורה של מושגים. אתה יכול לדבר על המושג עצמו, אתה יכול לדבר על התיאורים שלו, של המושג, על התכונות שלו. אתן לך אולי דוגמה. יש ויכוחים בשאלה מי הוא יהודי. בסדר? ניקח משהו אקטואלי ככה, שנראה שיש לדברים האלה קצת השלכות. יש ויכוח, שאלה טוענים שמי הוא יהודי זה מי שכן לפי ההגדרה הלכתית, מי שנולד להם יהודיה או שהתגייר כהלכה. מישהו אחר, איתן לא, יהודי זה מי שלא יודע מה, קשור איכשהו למורשת ישראל, לא יודע מה, אדם מוסרי ומשלם מיסים בזמן. זה הגדרה אלטרנטיבית ליהודי. בפשטות, מה? מה? שניהם מצמצמים, כל אחד מצמצם דברים אחרים, לא משנה כרגע, אני לא נכנס כרגע, אני סתם מציג משהו, לא שאני לא מתכוון לטעון לטובתו כמובן. אז יש פה שתי הגדרות. בפשטות הוויכוח הזה הוא ויכוח טיפשי. למה הוא ויכוח טיפשי? כיוון שאתם בסך הכל מדברים על מושגים שונים, מה זה משנה אם קוראים לזה באותו שם? אז תקרא לזה, מה שאתה מתכוון תקרא יקום פורקן, ולמה שאני מתכוון אני אקרא יהודי, ונפסיק לריב. מה יש לריב? מה, אנחנו אוהבים על זכויות שימוש במילה? הרי באיזה מובן אנחנו מדברים על אותו דבר? הרי בשביל שיהיה ויכוח, אנחנו אמורים לדבר על אותו דבר ולהתווכח לגביו, נכון? זאת אומרת, אם שנינו מדברים על אותו מושג, אתה טוען לגביו משהו, אני טוען משהו אחר, אבל אם אתה מדבר בכלל על מי שמשלם מיסים וכל מיני דברים, אני מדבר על מישהו שממלא הגדרות הלכתיות כאלה או אחרות, אנחנו קצת כאן מדברים על שני דברים שונים, אז למה להתווכח? זה סתם זכויות שימוש במילה, זה העיקרון, אני מבטח.
הוויכוח יכול להיות, למשל, פונקציות
כמו חוק השבות. לא, אני מדבר, חוק השבות זאת השלכה. חוק השבות זאת השלכה, אין לו משמעות, ככה אתה אומר. אז אני חושב שיש לו משמעות, לא רק שאני חושב ככה, נדמה לי שכל מי שמתערב בוויכוח כזה מרגיש שכן מתווכחים פה על משהו, שני הצדדים אגב. שני הצדדים מרגישים שיש פה ויכוח על משהו, זה לא סתם ויכוח על זכויות שימוש במילה, זה ממש טיפשוי. אז מישהו אחר יאמץ לעצמו מילה אחרת, ישראלי. וזה הכל, מה הבעיה? למה לריב? מה הטעם? זה שממשיכים לריב, אז יש כאלה שיתלו את זה בסנטימנטים או בכל מיני דברים כאלה, אני חושב שיש פה משהו אמיתי, משהו עמוק יותר. ומשהו עמוק יותר פירושו של דבר, של המושגים, כשאני טענתי שהוויכוח הזה הוא חסר משמעות, אז הנחתי שאין במושג שום דבר חוץ מאשר אוסף ההגדרות שלו, אוסף התכונות שלו, נכון? ממילא, אם אתה מגדיר אותו אחר, אתה פשוט מדבר על משהו אחר, נכון? זאת ההנחה. אבל אם אנחנו מרגישים שבכל זאת יש פה ויכוח על משהו, אז כנראה שבכל זאת יש משהו במושג מעבר להגדרות שלו. או אני אנסח את זה באופן שונה, שני הצדדים מדברים על אותו דבר עצמו. יש להם ויכוח איך להגדיר אותו, ורק בגלל זה זה ויכוח אמיתי. מה זה הדבר עצמו הזה שעליו מדברים? הרי אין לו שום תכונה משותפת כמעט בין שני הצדדים האלה. בסדר, יש אנשים שמקיימים את שתי ההגדרות, אז מה? יש גם אנשים שהם גם שמנים וגם לובשים מכנסיים. זה לא אומר ששמן ולובש מכנסיים זה אותו דבר, נכון? זאת אומרת, באופן מהותי אין שום דבר שמשותף לשתי ההגדרות האלה. אז למה... אז מה בכל זאת משותף? למה בכל זאת אני יכול לטעון שיש פה משהו משותף שעליו יש לנו ויכוח? אז התשובה היא, נדמה לי, שמושג זה לא אוסף של תכונות, בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים. זה נקרא קונבנציונליזם, זה קונבנציה, זה איזשהו הסכם. מסכימים שבשפה יהודי פירושו מי שנולד לאם יהודיה או שהתגייר כהלכה. זה איזשהו הסכם, ככה מהם משתמשים במילה הזאת, עכשיו כותבים במילון ומעכשיו אפשר להשתמש. אין במושג שום דבר חוץ מאשר אוסף התכונות שאגדנו מתחתיו, שאספנו אותם וקראנו להם בשם הזה. אבל אם יש ויכוח אמיתי, והתחושה נדמה לי של כל הצדדים, שיש פה ויכוח אמיתי מעבר להשלכות של חוק השבות, זה אומר שיש כנראה תפיסה שיש במושג משהו מעבר לתכונות שמאפיינות אותו. המושג הזה הוא יש, הוא קיים באיזה מקום, הוא דבר. ואנחנו מתווכחים מה זה הדבר הזה. אחד אומר שהוא ככה, והשני אומר שהוא ככה. אז יש לנו ויכוח, אי אפשר לשנות את המילה, לא יעזור כלום. אנחנו מתווכחים על הדבר הזה, מה הוא? זה לא יעזור שכל אחד ישתמש במילה אחרת, זה לא ויכוח על המילון. זה ויכוח על הדבר. למה אני מביא את כל זה? בגלל שמה שאני רוצה לומר זה, שמושגים זה לא, זה רק ראייה לזה שמושגים, או מילים, זה לא רק אוסף התכונות שלהם. אלא יש שם משהו שאוסף התכונות האלה מתאר. כמו שבעצם אנחנו לא נאמר שהסטנדר הזה זה בסך הכל אוסף של להיות חום, להיות משופע, להיות בעל שתי רגליים ומברזל. או ברזל למטה ועץ למעלה. זה לא סטנדר, זה אוסף תכונות. הסטנדר זה העצם שנושא את התכונות האלה, נכון? הסטנדר זה הדבר שכל התיאורים האלה מתארים אותו. אבל אוסף התיאורים זה לא הסטנדר. אוסף התיאורים זה אוסף הדברים שמתארים את הסטנדר. הסטנדר עצמו זה מי שנושא את התיארים האלה על גבו, כן? מי שמאופיין בתיאורים האלה. בסדר? אותו דבר במושגים. המושג יהודי זה לא מי שנולד בן יהודי או שהתבאר קרא לך. המושג יהודי הוא איזשהו משהו שקיים באיזשהו מקום, לא יודע מה, בעולם האידאות האפלטוני. שם הוא קיים. רק מה? יש לנו ויכוח עכשיו מה ההגדרות, מה מאפיין אותו. אלה אומרים שההגדרות הן כאלה, ואלה אומרים שההגדרות הן כאלה. אתה מתווכח, אחד צודק והשני טועה. אין פה אפשרות לפשרה, טוב, אתה תשתמש במילה כזאת, אני אשתמש במילה אחרת, כי אנחנו מדברים על אותו עצם. אנחנו לא יכולים להסכים על מילה אחרת. אם מישהו יגיד שהסטנדר הזה הוא יפה, אם מישהו אחר יגיד שהסטנדר הזה הוא לא יפה, מה אני אגיד לו? אתם פשוט מדברים על שני הסמים שונים, למה לריב? אז תקרא לזה אתה יפה ותקרא לזה אתה מוישה. זה לא פותר שום דבר, נכון? יש לנו איזשהו ויכוח אמיתי פה, הסמנטיקה לא תפתור כלום. אז גם ביחס למושגים, בהנחה שהוויכוח הזה הוא אמיתי, וזאת ההנחה שלי ונדמה שזאת התחושה של כל מי שמעורב בוויכוחים כאלה, אז זה אומר שיש מאחורי המושג איזשהו יש, איזשהו עצם, מופשט כמובן, שהתיאורים הם תיאורים שלו. אז גם בעצמים וגם במושגים בעצם אנחנו יכולים להבחין בשלושת הרמות האלה. יש את הבריאה, לעשות את הדבר עצמו, את עצם קיומו, להפוך אותו לישנו, אחרי זה לעצב אותו, לתת לו את זה עולם היצירה, ואז נוצר מה שאנחנו מכירים, זאת אומרת, זה העצם פלוס הצורה, שזה מה שאנחנו מכירים פה למטה.
איפה הפישוט של העולמות האלה לגבי הסטנדר?
לא הבנתי.
הרב אומר שאפשר לגבי כל דבר, ללכת לשלוש רמות, בריאה, יצירה ועשייה.
נכון. הסטנדר, שהוא מופשט מכל תכונותיו, שייך לעולם הבריאה. הסטנדריות, זה הצורה בלי הסטנדר, נכון? הסטנדריות היא שייכת לעולם היצירה.
כלי לשימוש
של... לא, הסוסיות, מה שאפלטון קרא, כן? האדמומיות. זאת אומרת, התכונה כשהיא הופכת לעצם, לא כשהיא נדבקת בעצם בתור תכונה. התכונה עצמה.
למה אני צריך לברוא את זה?
למה צריך לברוא את זה? זה משהו שקיים בעולם, שפועל בעולם, הוא צריך להיברף, משהו צריך לעשות איפשהו.
מה יש בשלב היצירה?
יש צורה, צורה מופשטת, בלי חומר. עולם הבריאה זה חומר בלי צורה, עולם היצירה זה צורה בלי חומר. ועולם העשייה זה חומר וצורה מחוברים.
כשאני בורא, אני בורא...
מלאכים אגב, מלאכים זה צורות נבדלות, זה צורות בלי חומר. הם נמצאים בעולם היצירה, מלאכים שנמצאים בעולם היצירה.
אני באמת לא מבין מה זה, אבל לגבי הסטנדר נראה לי כמו יש מי יש. בא נגר ומסגר, אספו את הדברים האלה כדי שיהיה איפה להניח את ה... את הספר בעמידה.
אני אמר שזה לא יש מי יש, בסדר, למה זה? לא הבנתי.
אז אני לא ברור למה צריך
לה יצירה ועשייה. עשייה זה...
אתה ברור שאתה לא עושה בעולם הזה את הבריאה, מישהו יודע לעשות יש מאין, מישהו מאיתנו. זה לא שייך, אבל הסטנדר הזה עכשיו כשהוא בנוי, או כל דבר כשהוא בנוי, אז הוא בנוי בשלוש רמות לוגיות. יש קודם כל את הסטנדר, כשלעצמו עוד לפני התכונות, יש את הסטנדריות, ויש את ההדבקה של הסטנדריות על הסטנדר, וזה מה שנוצר בעולם הזה, זה מה שאנחנו מכירים בתור סטנדר. זה הפשטה, זה לא...
בסדר, אבל להבין, יש בזה את העניין, איך בא לסטנדר, אני יכול לפשט את זה לגבי
הנושא
הזה.
מה אני יכול לפשט עוד?
מה יש ברמת היצירה, הבריאה, היצירה והעשייה?
ברמת הבריאה יש עצם שאין לו שום תכונות. אתה יכול לחשוב על דבר כזה? אני לא יכול. אבל העצם כשלעצמו, העצם עוד לפני הינתנו תכונות, הוא נמצא באיזשהו מקום, מבחינתנו זה דבר מופשט, אין דבר כזה. כי אין דבר כזה בעולם שלנו. אבל יש דבר כזה בעולם ההוא, בעולם של הבריאה. שם נוצר היש מתוך העין.
בוא נחשוב, זה היצירה, זה הבריאה, מה היצירה?
היצירה זה צורת הסטנדר, הסטנדריות. זה הרעיון שהיה במוחו של הנגר הראשון, שעשה את הסטנדר הראשון.
הוא
ראה אותו בעולם האידאות, כן, זה לא... אז זה מה שהיה קיים לפני שהוא הדביק אותו על חומר והפך את זה לסטנדר. זה לא קורה כרונולוגית בהכרח, זה לא שקודם היה סטנדר מופשט ואז בא נגר ועשה לו צורה. הנגר לא לוקח סטנדרים מופשטים, הנגר לוקח חתיכות חומר ומדביק אותם ועושה מהם סטנדר. אבל עכשיו, כשקיים כבר סטנדר, מבחינתנו אפשר לחלק אותו לשלוש רמות לוגיות.
כשהקדוש
ברוך הוא ברא
את הבן אדם, איך אנחנו, מה אנחנו...
אותו דבר, מה? היה האדם, היה... מה?
כתוב לגבי בן אדם, כתוב, וייצר את האדם.
וייצר את האדם, אפר מן האדמה, אפר מן האדמה זה החומר שלו, ואז הוא ייצר, הוא נתן לו צורה, וכך נולד אדם. ויפח באפיו, נשמע לכם.
לגבי אדם כתוב,
ויברא אדם? לא חושב, אני לא זוכר כרגע, אבל לא חושב. טוב, לא משנה, בואו נתקדם, אני...
כינוי האדנות מסתדר שלושת הרמות האלה.
מה?
כינוי האדנות, כינוי שלוש ברמות.
אדנות זה כמו כאב ושקעי, זה אותו...
זה לא רק כאילו... אל תהיו את כאב אהבתי. זה לא רק כאילו בכלל.
לא, מזכירים, קראנו אפילו עם אדנות, קראנו ברמב"ן האחרון, לפני האבן עזרא.
זאת פרשת בשמות, יש כאן השם השם אל השם, ויאמר, ויאמר, בשם הדמות. כלומר, בואי תמונה אחת, הוא פונה אל שם הוויה.
אז הוא כותב פה, הוויה עם הדמות או א' ד' לבדו. זה כותב הרמב"ן פה, קראנו אותו. הרמב"ן לפני אבן עזרא הארוך. אני אביא אולי דוגמה בשפה, איך זה בא לידי ביטוי בשפה? כשאני מדבר על עצם מסוים, אני אומר, העצם הזה הוא ורוד, גבוה, טוב לב. כל משפט שאני יכול להגיד על העצם הזה, עוסק בצורה שלו. כל דבר שאני יכול להגיד על העצם הזה, עוסק בעצם באיזושהי תכונה. אני אומר, לעצם הזה יש תכונה כזו וכזו. יש תואר כזה וכזה. מה? המושג חומר מופיע בשני משמעים. אתה יכול לסתכל על האנציקלופדיה העברית. בערך חומר הוא בדיוק מבחין בין שני המשמעים האלה, זה כבר אצל אריסטו מתחיל. אני מדבר על המשמע המופשט, לא... זה ערך מעניין, הוגו ברגמן כתב אותו, וערך מעניין ששווה לקרוא אותו. בכל אופן, אז כשאני מדבר על עצם מסוים, כל מה שאני אגיד עליו, זאת תהיה אמירה על הצורה שלו. על המאפיינים שלו. חוץ מאולי דבר אחד, יכול להיות שיש קצת יותר, אבל דבר אחד באופן ברור אפשר להגיד על הדבר עצמו, לא על התכונות שלו. יש לכם רעיון? איזה משפט אני יכול להגיד שהוא פונה אל הדבר עצמו, לא אל איזה תכונה שלו?
אני.
לא, משפט. אתה רוצה לטעון עליו משהו. אתה...
שהוא קיים.
נכון, שהוא קיים, בדיוק. זאת אומרת, להגיד שהסטנדר קיים, זאת לא תכונה. להגיד שהסטנדר קיים זה אמירה על הסטנדר עצמו, לא על תכונה שלו. להגיד שהוא גבוה, שהוא חום, שהוא משופע, זה הכל תכונות. להגיד שהוא קיים זה לא לדבר על תכונות, זה לדבר עליו עצמו. ואגב, בזה אתם יכולים לזרוק לפח כמה וכמה ספרי פילוסופיה בחילוק הזה. זאת אומרת, יש איזה מה שנקרא ראייה אונתולוגית לקיומו של אלוקים ו... וסביב העניין הזה אם קיום הוא תכונה או לא, בעצם נופלות כמעט כל הטענות שם. טוב, אבל זה מחוץ לענייננו כרגע. אז זה, אולי אני אמשיך עוד הלאה, עוד שלב אחד, ואני אומר כך. מה המשמעות מבחינת מבנה המשפט לחלוקה הזאת? מבחינת מבנה המשפט, אני חוזר להצבעה. יש לנו שתי פונקציות לשוניות שדיברנו עליהן. אחת מהן זה שם, והשנייה זו תכונה. השם זאת בדיוק הצורה, לכן הוא נולד, זאת בדיוק הצורה לפנות אל הדבר עצמו. כשאני אומר שדבר מסוים הוא חום, גבוה, ראש ממשלה, מנהל, לא יודע מה, יפה, או טוב לב. כל זה דיבורים על התכונות שלו, על הצורות שלו. אני יכול גם אפילו לייחד מישהו, כמו שאמרתי קודם, דרך איזו תכונה שמייחדת אותו, נגיד אוסף תכונות שמתאים רק לבן אדם אחד. אז גם ככה אפשר לפנות אליו, אני יודע על מי אני מדבר, אפשר להצביע על בן אדם גם באופן כזה. אבל הצורה הרגילה והנורמלית להצביע על בן אדם או על עצם, זה פשוט לקרוא לו בשם. כשאני אומר מוישה, אז בזה פניתי, לא, זה לא אמירה, זה פנייה של מילה, זאת לא טענה. אבל כשאני אומר מוישה, פניתי אל העצם. נכון? זאת הצורה להתייחס מבחינה לשונית אל הדבר עצמו. להבדיל מכל מיני תכונות שהן כמובן התייחסויות לצורה של הדבר, לא לדבר עצמו. משפט, איך בנוי משפט? כשאני אומר, הסטנדר הזה הוא חום. או מוישה הוא טוב לב. מה אני בעצם אומר? מוישה, העצם הזה ששמו מוישה, חלק מהצורה שלו, מהמאפיינים שלו זה שהוא טוב לב. זה הדבקת אלמנט של צורה לדבר, נכון? זה משפט בעצם. וזה נעשה באופן לשוני על ידי הדבקה של תואר לנושא. השם הוא בדרך כלל הנושא של המשפט. בסדר? אז הנושא של המשפט הוא הדבר, ואנחנו מדביקים אליו צורה. כך בדרך כלל בנויה טענה בשפה. בסדר? אז טענה בשפה היא הדבקה של שני הדברים האלה אחד לשני. גם השפה זה סוג של יצירה. אנחנו מדביקים דברים לעצמים. טוב, אז אם ככה, אולי קצת אנחנו מבינים יותר מה זה שם. הרמב"ן למשל כותב, אני הבאתי לכם פה מקור אחרי אבן עזרא הארוך הזה, יש רמב"ן. על תחילת בראשית. הקדוש ברוך הוא ברא כל הנבראים מאפיסה מוחלטת. ואין אצלנו בלשון הקודש בהוצאת היש מאין, אלא לשון ברא. ברא פירושו להוציא יש מאין. ואין כל הנעשה תחת השמש או למעלה, הווה מן העין התחלה ראשונה. אין מתחת לשמש דבר כזה. להפוך עין ליש. אבל הוציא מן האפס הגמור המוחלט יסוד דק מאוד. שימו לב, מה הכוונה שהם מתחת לשמש? גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות את זה. כביכול. ולכן גם הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, הוא כבר עסק בדברים שמתחת לשמש, מה שהרמב"ן קורא, אז הוא לא ברא יש מאין. אלא מה? הוא הוציא מן האפס הגמור המוחלט יסוד דק מאוד, אין בו ממש, אבל הוא כוח ממציא מוכן לקבל הצורה. זה מה שנקרא חומר יולי, זה בעצם הכל מהאפלטון. ולצאת מן הכוח אל הפועל. והוא החומר הראשון, נקרא ליוונים יולי. חומר יולי זה חומר חסר צורה, כן, יולי זה חסר צורה. ואחר היולי לא ברא דבר, אבל יצר ועשה. בריאה, יצירה ועשייה. זאת אומרת, החומר היולי זה התוצאה של הבריאה, ואיתו, עם החומר היולי הזה, יוצרים ועושים. כי ממנו ימציא הכל והלביש הצורות ותיקן אותן. בסדר? אז זה בעצם מה שהרמב"ן אומר כאן. יש איזה סתירות קצת על הרמב"ן הזה, בפירוש שיר השירים, תסתכלו שם אצל שבל, אז הוא קצת מדבר על זה. הוא יצר את החומר היולי יש מאין, אבל זה לא יש במובן המלא של המילה, מה שאנחנו מכירים פה. זה חומר יולי, מופשט, אתה, מבחינתך זאת הפשטה. זה לא דבר שבאמת אתה יכול לדמיין אותו אפילו. חומר בלי צורה. כן, אחרי שהחומר היולי הזה צרו לו צורה, אז הוא נהפך לדברים שאותם אנחנו תופסים. אבל בהתחלה, הקדוש ברוך הוא גם את הדברים שהוא ברא כאן, הוא ברא אותם דרך שלב שבו החומר היה היולי. זה עולם הבריאה בעצם. זה ברא, זה עולם הבריאה. זה אגב תוהו ובוהו, גם פרשייה אחרת. בכל מקרה, למעשה, מה שבעצם הדבר הזה אומר, נחזור רגע לשמות ואז נעבור קצת לעיקר ענייננו. מה שראינו בעצם במפרשים בהתחלה, זה ששם הוויה שייך לעולם הבריאה, והוא האחראי על להוות את הדברים, להפוך אותם לקיימים. נכון? שאר השמות הם שמות שאחראים על יש מי יש. לקחת את הדבר אחרי שהוא ישנו, ונצור לו צורה או לעשות ממנו משהו אחר, אז זה בעצם שייך לענייני יש מי יש, וזה שייך לעולמות הנמוכים יותר. עכשיו תשימו לב גם למאפיין הנוסף שראינו שם, אם אתם זוכרים, שם הוויה הוא שם עצם, שם, במילים אחרות, הוא לא שם, הוא שם. למה? כי אמרנו, השם זאת הצורה לפנות אל היש, אל הדבר המופשט מתכונותיו, אל הדבר עצמו, לא אל אחת מהתכונות שלו, זה לא תיאור, זה שם, זה להצביע ישירות על הדבר. לכן גם ההבדל הוא שזה שם עצם וזה תיאור. זאת אומרת, שם השם זאת פנייה אל עצמותו של הקדוש ברוך הוא. יוד קי וו קי זה הכינוי, לא כינוי, זה הפנייה לעצמותו, הבית יד, איך מתייחסים לעצמותו של הקדוש ברוך הוא, זה יוד קי וו קי. זה הדבר היחידי מבין כל שמות השם שהוא באמת שם. כל שאר הדברים הם תיאור, כל, שקאי, אלוקים, אדנות, הכל זה תיאורים. כך אומר הבן עזרא, מה שראינו קודם. למה? כי הם לא שייכים לעולם הבריאה, הם שייכים לשני העולמות שמתחת. מה קורה בעולמות שמתחת? העולמות שמתחת זאת הצורה, נכון? זה התכונות. זה יש מי יש, מזווית אחרת. זה לא העולם הבריאה, זה מה שעושים עם היש שנותר בעולם הבריאה. אז ברובד הלשוני, זה תיאורים וזה עצם. ברובד הווייתי, לא יודע איך לקרוא לו, הייתי קורא לו אונטולוגי, אבל זה לא חושב שזה יותר ברור. אונטולוגי זה תורת היש, כן? אז השם הוויה עוסק בישות, בעצם הישות, ושאר השמות עוסקים בתכונות או במה עושים עם הישות הזאת. נקרא לזה בהופעות של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שאר השמות בעצם מתארים איך הקדוש ברוך הוא מופיע. יוד קי וו קי לא מתאר כלום. יוד קי וו קי זה בסך הכל השם שלו. כמות שהוא שהיה שם למעלה עוד לפני תכונותיו. זאת הצורה להתייחס אליו. כל שאר השמות הם צורות. שקאי, מה הוא אמר קודם? סודד מערכות הטבע. זאת אומרת, זה איזושהי פעולה שהוא עושה, זה האופן שהוא מופיע. כל השמות האחרים הם תיאורים של אופני הופעה של הקדוש ברוך הוא, לכן הם מתייחסים כביכול לצורתו. ויוד כיבב כי מתייחס לעצמותו. לכן זה נקרא שם העצם. יש ראשונים שקוראים ליוד כיבב כי לא שם אלא שם העצם. ואחרים זה נקראים שמות שהם לא שמות העצם, שזה בעצם בשפה שדיברנו עליה עכשיו, זה תיאורים.
בירוש השם
ביוד
כיבב
קיי. אני מקווה שאני אגיע לזה, אני אתייחס לזה בסוף. אני מקווה שאני אגיע, כי אני קצת בספק. טוב, אולי עוד נקודה אחרת, אתם יודעים מה, אולי אני אגיד את זה כבר עכשיו, במקום לחכות. אם זה כבר עכשיו, יש הרמ"ק כותב, גם אור החיים, נתחיל באור החיים הפרשה שלנו. ואמר לא נודעתי, זה המקור הבא אצלכם, כי השם ברוך הוא ברוך שמו, השם ברוך הוא שמו, ושמו הוא. ואינו כשאר נבראים שחלוקים משמם, ושמם חלוק מהם. אשר על כן לא יצדק לומר, לא הודעתי. כי כתוב, ושמי השם לא נודעתי להם. הוא שואל, למה לא כתוב, ולא הודעתי להם את שמי? לא נודעתי להם. למה לא נודעתי? זה לא נכון מבחינה לשונית. ושמי השם לא הודעתי להם, לא הודעתי להם שהשם שלי זה יוד כיבב קיי. מה זה לא הודעתי להם, לא נודעתי להם? אז הוא אומר, כי השם הוא המדבר. ואם כן, צריך לומר, לא נודעתי. זאת אומרת, אם זה היה, הרי שם השם זה יוד כיבב קיי, זה העצמות, זה הדבר עצמו, זה המדבר עצמו. אז הוא אומר, ושמי השם לא נודעתי להם, שם השם זה הוא. לא נודעתי, לא הודעתי. אם הוא היה אומר על כל או על שקאי, אז הוא היה צריך להגיד, את כל ואת שקאי לא הודעתי להם שזה שמי. אבל יוד כיבב קיי זה אני עצמי, זה לא צריך להודיע להם מי אני. אני זה יוד כיבב קיי, זה המדבר עצמו, מה שדיברנו קודם. זה גם האור החיים כותב. עכשיו תראו ברמ"ק, צעד אחד הלאה, ושמו של האינסוף פירוש מורה עצמותו. זה יוד כיבב קיי. המשל בזה, כמו שם יצחק, הוא בית יד אל האיש ההוא, אמרתי שמשתמשים בבית יד, שבו תהיה תפיסת הדיבור, ואם לא נייחסהו בשם, לא נוכל לדבר בו, כי לא נדעהו. איך אפשר להתייחס לדבר בלי קשר לתכונותיו? מישהו יודע להגיד עליו משהו? אין לנו דרך לשונית להתייחס לדבר, אלא רק דרך תכונותיו. מה עושים כדי להתייחס לדבר עצמו? ממציאים את הדבר הזה, יש מאין ששמו שם. שם זה יש מאין, זה על העצמות, זה גם במישור הלשוני זה קורה אותו דבר. אז ממציאים את הדבר הזה, כי זאת הצורה להתייחס לדבר עצמו. בלי זה לא נוכל לדבר בו. כן האין סוף, על ידי האצילות, זה העולם שמעל בריאה, יצירה ועשייה, הוא בית יד ושם אליו מורה על עצמותו, כדי שנוכל להתעסק בו. מציאות כיבבתי זה שם שמורה על עצמותו. ועכשיו הוא ממשיך, בקטע הבא. ואין שם בן דלד אליו, או שאר השמות, כשם העצם אל האנשים. כשמם הסכמי, פירוש, כי הסכים אברהם אבינו לקרוא את בנו יצחק לסיבה או לסיבות. אבל לא שיוחס שם יצחק על תכונה כלל. שם זה לא תכונה, נכון? שם זה שם ותכונה זה תכונה. ולא שיורה שמו על עצמותו, והשם גם לא מורה על עצמותו. זאת אומרת, אין קשר בין השם לבין העצמות, זה דבר שרירותי. אנחנו מדביקים מילה לעצם, מחליטים, זה השם שלה, יכול גם להחליט על שם אחר. לעומת זאת, אצל הקדוש ברוך הוא, ואין כן שמותיו יתברך. כי כולם מורים על תכונת הדבר הנקרא. יוד קי וו קי, שם העצם, הוא מדבר גם על שאר השם, אותו נראה בהמשך. זה כן, זה שם חריג. זה לא מתפקד כמו שם רגיל של בן אדם. כאן ישנו קשר בין השם לבין הדבר. עד כדי כך שלפעמים אפילו מזהים אותם. זה מה שראינו למעלה. אני המדבר, ושמי השם, לא נודעתי להם. השם זה בעצם אני עצמי, לא רק שזה מתייחס אל עצמותי. זה אני, פשוט אני. איפה אנחנו רואים את זה? אני כבר עכשיו אביא אולי דוגמה. הרוגצ'ובר כותב, מביא שתי דוגמאות לעניין הזה. דוגמה אחת, הוא אומר, כתוב במדרש הידוע, דוגמה אחת מההלכה, דוגמה אחת מהאגדה. המדרש הידוע אומר, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם. כן, אז מסביר שם הרש"י, הכוונה, אם הם זכו, אז יש יוד אצל האיש, ה' אצל האישה, ביחד זה שם השם. אם הם לא זכו, אז היוד מהאיש הולך, ה' מהאישה הולכת, מה שנשאר זה אש. אש אוכלתן. כך מסביר רש"י. זאת אומרת, רוקץ עובר כך. לשם השם אין חלקים. למה? שגם לקדוש ברוך הוא אין חלקים, הוא אחד ופשוט, אין לו חלקים. גם לשם השם אין חלקים. אז ברגע שהאיש והאישה לא זכו, הם מפרדים, הם לא מחוברים לישות אחת, אז יש את היוד אצל האיש, יש את ההי אצל האישה. אבל יוד לבד זה לא חצי משם השם, זה כלום. אין חצי לשם השם. שם השם לא מורכב מחלקים. היוד מתוך יוד קי הוא לא חצי שם השם, הוא פשוט יוד, הוא לא קשור לשם השם בכלל. שם השם זה הצירוף עצמו ללא שום חלקים. אז אם הם נפרדים, אז היוד יושב שם וההי פה, אז אין שני חצאים של שם השם אצל כל אחד בחוץ, אין כלום, הקדוש ברוך הוא לא נמצא כאן. אם הם מחוברים, אז היוד וההי מתחברים ביחד, ואז יש פה שכינה, הקדוש ברוך הוא נמצא כאן, כי הוא שמו אחד, מה שאמרנו קודם, אז זה הולך ביחד. מה רואים מכאן? שהיוד קי שזה שם השם, יש לו את אותן תכונות כמו לקדוש ברוך הוא עצמו. זאת אומרת שהשם הוא לא שרירותי, השם של הקדוש ברוך הוא. הוא משקף את הדבר שמתקנה כך, שקוראים לו כך. לכן כמו של הקדוש ברוך הוא אין חלקים, גם לשם שלו אין חלקים. הדוגמה ההלכתית שהוא מביא, הוא מביא ירושלמי, אגב חיפשתי את זה לפני כמה זמן ולא מצאתי, הוא מביא ירושלמי, שהירושלמי אומר, מי שכותב שם משמעון יש מחלוקת, אם חייב בשבת. הוא אומר, מה קורה אם כותב שתי אותיות מתוך שם השם? אז אומר, שתי אותיות מתוך שם השם לכל הדעות חייב. למה לכל הדעות חייב? ככה ירושלמי אומר. אז אומר, רוגע שעובר, ויש שתי אותיות מתוך שם השם, זה לא שתי אותיות מתוך שם השם, זה סתם שתי אותיות. אין חלקים לשם השם. אז זה סתם שתי אותיות, וכותב שתי אותיות חייב.
ומה איזה שם מתכוון?
מה? שתי אותיות מתוך שם השם, אם לשתי אותיות עצמן ישנה איזושהי משמעות עצמית, זאת עוד פרשייה, אני לא נכנס עכשיו לפרטי הסוגיה של שם משמעון, אבל רק כדי להדגים את היסוד עצמו, מה אנחנו רואים כאן? עוד פעם, שלשם ישנה את אותה תכונה כמו לעצם שאותו הוא מסמן. בדרך כלל, במקרים אחרים זה לא קורה, השם הוא שרירותי, זאת אומרת, בוחרים באיזשהו שם, מצמידים אותו לאדם, עכשיו יש לו שם. לפעמים זה לא בדיוק ככה, למשל אצל יצחק, דווקא הדוגמה שהוא מביא כאן, כי שרה צחקה, אז קוראים לו יצחק. בסדר, אבל זאת איזושהי אנקדוטה, זה לא, 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 לא משהו שאמור לתאר בהכרח את מהותו של יצחק.
איפה אני חושב שגם הרבה דברים מדברים על זה
שנשאר? אז פה זה גם אחד הספרים, והספר הזה אומר לא ככה בכל אופן. בלי קשר כרגע לשאלה...
אתה לא רשום קרא להם שמות, אתה לא שורשה אותו, הוא קרא להם שמות על פי התכונות שלהם, אתה
סדור. ואומרים את זה בהרבה הקשרים, בפונקציה הלוגית זה ודאי לא כך. הפונקציה הלוגית זו בחירה שרירותית. אתה אומר, יש להם רוח הקודש, הם מצליחים לקלוע למשהו, יכול להיות, זה כבר במישורים אחרים. טוב, בואו עד כאן הקדמות ש...
וזה נגדה האדם המלאכים ביכולת לקרוא שם.
מה? לא, לא אמרתי שולי, אבל זה פועל במישור אחר. במישור הלוגי אין קשר בין שם לבין הדבר עצמו. אתה אומר, בסדר, יש לנו איזה רוח הקודש שאנחנו מצליחים לקלוע לא באופן מודע.
זה רמק, זה בית יעד ותו לא.
היכולת
מסוימת שנבנה רק לאדם לקרוא שמות. אוקיי, בסדר, אבל עדיין, בסופו של דבר, מה שהאדם עושה זאת עצמדה שרירותית. זה שהוא מצליח אחר כך, הרי אתה גם משנה שמות, זאת אומרת, זה לא, אין, הפונקציה של השם לא דורשת את זה. יכול להיות, אתה יכול, יש עיר, מביאים הפילוסופים שעוסקים על זה, יש עיר שנקרא דארטמוט. דארטמוט זה פיו של הנהר דארט. דארט, כן, דארט מאוט. אבל זה לא אומר שזה תיאור, זה שם. זה שהיא שוכנת על פיו, על שפך הנהר דארט, זה רק היה המוטיבציה לבחור דווקא את השם הזה. אבל עכשיו אם הנהר יתייבש, הם יעברו מקום, הנהר אפיקו יזוז, אז תפסיקו לקרוא להם דארט מאוט. לא. למה לא? כי הדבר הזה לא מתכוון להיות תיאור, הוא מתכוון להיות שם. זאת אומרת, לפעמים ישנה איזושהי סיבה למה בוחרים את השם. אבל עדיין הפונקציה הלוגית של השם היא פונקציה שרירותית. זאת אומרת, הפונקציה שלו לא משתנה, הוא לא הופך לתיאור בגלל זה. מה?
אם כן, אם הדברים
משזה
לא
יוצאו במעלה
של
האדם. יכול להיות, אני אומר עוד פעם, תלוי באיזה מישור אתה מדבר. המעלה של האדם יכול להיות שזה באיזשהו רובד לא מודע. ברובד המודע זה לא עושה את התמדה שרירותית. אתה אומר, ברובד הלא מודע יש איזה רוח הקודש שבכל זאת זה קולע למשהו אי שם. אוקיי, אני אומר ברובד המודע. ברובד המודע זה פשוט שם ותיאור זה שני דברים שונים. שם זה שרירותי ותיאור
זה...
בסדר, הוא נקבע בעקבות אירוע, אבל הוא לא בא לסמן את האירוע. אם אתה אומר שהוא מסמן...
הוא לא בא לסמן את המהות שלהם?
אולי הוא בא לסמן את המהות שלהם, אבל איך זה קשור לאירוע? האירוע נתן להם איזשהו רעיון, בשפה, אני לא אומר אותם, בגובה שלנו. זאת אחרי זה, רוח הקודש, מה זה קלה, בלי שהם שמו לב, יכול להיות. אנחנו לא מתעסקים בזה, אני מתעסק ברובד המודע.
אגב, לגבי יצחק, זה לא בגלל ששרה, הקדוש ברוך הוא קורא לו יצחק.
נמוז מה?
הוא אומר, אשתך לבזבז וקראת...
קראת שמו יצחק.
אשתך לבזבז וקראת שמו יצחק.
בסדר, אוקיי. זה עוד יותר טוב, אז לכן שם יש קשר, כי הקדוש ברוך הוא יודע למצוא קשר, ואנחנו עושים פעולה שהיא פעולה שרירותית. טוב, אני רוצה, בקושי מספיק, אני רוצה בכל זאת טיפה עוד להיכנס להלכה, כי זה בעצם היה אמור להיות העיקר, אבל אני לא מספיק להגיע לזה. יש סתירות גדולות בעניינים האלה של שמות השם. היחידי כמובן שאפשר לבדוק את זה בכל ההיבטים זה הרמב״ם, כי הרמב״ם הרי פסק את כל התורה, אז לכן תמיד מתעסקים ברמב״ם, למה ברמב״ם תמיד יש את כל הסתירות? אתה מנסה לחפש מה, לא יודע מה, מה הרשב"א אומר על כל סוגיה, מי אמר שהוא אמר משהו לסוגיה השנייה. אתה לא, אף פעם לא יכול להיות בטוח. אצל הרמב"ם זה ללכת על בטוח. אז הרמב"ם אומר כך, יש עוד, לשני הרמב"ם. המשנה, משביע אני עליכם, מצווה אני עליכם. זאת אומרת, שמות השם משמשים בהלכה בכמה הקשרים. בהקשר אחד, שמות השם משמשים לשבועה. הוא צריך להישבע בשם השם כדי להתחייב. יש כתיבת סתם, דיני כתיבה של שמות, הזכרת שם השם לבטלה, לא תעשו כן לשם אלוקיכם, כן עיבוד השם, מגדף, מקלל, גם כן צריך להיעשות בשם, הכוונה את הזולת, אב ואם, נשיא, דיין, מלך, אלוקים, זאת אומרת יש הרבה סוגי כללות שאסורים בהלכה. גם בכל אחד מן ההקשרים האלה יש סוגיות שעוסקות בהן, והרמב״ם פוסק אותם להלכה, וישנם כל מיני סתירות בין מה שיוצא בכל הסוגיות. אני אולי אדלג על כל העיסוק בסוגיות, כי פשוט זה אחרת אנחנו ניתקע בראשונה. ומה שאנחנו נעשה, פשוט נסתכל על הרמב״ם. הרמב״ם, תראו רגע בהלכות יסודי התורה שם, במקור שאחרי הגמרא, בסדר? אז מופיע הרמב״ם. כל המעבד שם מן השמות הקדושים התאורים שנקרא בהם הקדוש ברוך הוא, לוקה מן התורה. שהרי הוא אומר בעבודת כוכבים, ואיבדתם את שמה מן המקום ההוא, לא תעשום כן להשם אלוקיכם. להרוס, לשרוף, לקרוע. ושבעה שמות הם. השם הנכתב י' ק' ו' ק', והוא השם המפורש, או הנכתב אדנות וכה, ללוקה ואלוקים ולוקאי, ושקאי וצבקות, כל המוחק אפילו עוד אחת משבעה אלו, לוקה. שאר הכינויים שמשבחים בהן את הקדוש ברוך הוא כגון חנון ורחום, גדול, גיבור, נורא, נאמן, כנור וחזק, וכיוצא בהן, הרי הן תשאר כתבי הקודש ומותר למוחקן. מה שמכונה בהלכה, שמות נמחקים ושמות שאינם נמחקים. זאת ההגדרה הבסיסית לגבי שמות, כי בעצם נובעת מאיסור מחיקת השם, לא תצון כן להשם אלוקיכם. השאלה על מה זה נאמר? אז זה נאמר רק על שבעת השמות האלה שהרמב״ם מביא פה, זה נקרא שמות שאינם נמחקים. איזה גרסאות? יש כאלה שאומרים שיש עשרה, שבעה, לא משנה כרגע. אלה השמות שאינם נמחקים. שאר כל הכינויים שמשבחים בהן את הקדוש ברוך הוא, זה שמות נמחקים. בסדר? זה מה שנקרא שמות הנמחקים. מה ההבדל? אנחנו כבר רואים כאן, זה שמות וזה כינויים. מה ההבדל בין שמות וכינויים? באופן הפשוט, שמות זה שמות וכינויים זה תיאורים. אני מכנה אותו בגיבור, רחום, חנון, מה זה הדברים האלה? זה תכונות שלו. השמות, מה שנקרא השמות הלא נמחקים, זה השמות שלו. זה לא התיאורים שלו, התכונות שלו. אבל יש פה שלוש קטגוריות, אם תשימו לב. יש שם אחד י' ק' ו' ק', והוא השם המפורש, אומר הרמב״ם. זה אמנם אחד משבעה השמות שלא נמחקים, אבל הוא מהווה קטגוריה לעצמה. שאר ששת השמות זה שמות שאינם נמחקים, אבל הם לא השמות המפורשים. זוכרים את האספקלריה שאינה מהירה? הם לא מפורשים, הם לא נוגעים ישירות בדבר עצמו, אלא דרך התכונות שלו, באופן עקיף. אספקלריה שאינה מהירה. שם המפורש, אספקלריה מהירה, זה ישר אליו. השם שפונה ישירות אליו. אבל כל אלה הם עדיין שמות שלא נמחקים. אחרי זה יש כינויים, כינויים, גיבור, נורא, כל מיני כינויים מן הסוג הזה, זה פה כבר גם לא שיניתי, אמרתי שקאי, אמרתי אלוקים, אבל גיבור ונורא, אני לא אומר דיבור במקום זה. זאת אומרת, זה לא צריך לשנות את זה, אין בעיה להגיד דבר כזה גם סתם ככה. ולמה? בגלל שאלה כינויים. אז מה אם הם כינויים? כינויים זה תיאורים. כשאני מתאר את הקדוש ברוך הוא, כל התיאורים האלה יכולים לחול גם על אנשים אחרים, גם על דברים אחרים. זאת אומרת, אפשר להגיד על בן אדם שהוא רחום, אפשר להגיד על בן אדם שהוא גיבור, אפשר להגיד על בן אדם את כל מה שנקרא פה כינויים, אפשר להגיד נאמן, קנה, חזק, כל הדברים האלה הם תיאורים שאפשר גם להגיד על בן אדם. זה לא ייחודי לקדוש ברוך הוא, זה מילים בשפה שאני משתמש בהן כדי לתאר את הקדוש ברוך הוא, זה מתאר אותו. אבל זה לא ייחודי אליו, זה כיוון שכך בעצם אין להם קדושה, הם לא מתארים אותו עצמו. בתוך השמות יש כבר כן שתי קטגוריות, שתיהן מתייחסות אליו. הרמב״ם במורה נבוכים, שצילמתי לכם חלקים ממנו גם בהמשך, ולא נספיק להגיע אליו, מחלק באמת בין שלושת הקטגוריות האלה. זה עובר דרך המון סתירות שאני פותר ככה, אבל אני לא יכול להיכנס אליהם, תרצו, אני אתן לכם לקרוא אחרי זה, כתבתי את זה מסודר. יש בעצם שלוש קטגוריות כאלה, הרמב״ם קורא לזה שמות, שני פרמטרים שמבחינים בין השמות. זה שהם נגזרים או לא נגזרים, וכוללים או לא כוללים. שמות כוללים זה מה שקראנו קודם תיאורים. זאת אומרת, שמות כוללים, פירושו של דבר, זה תיאור שכולל לא רק את הקדוש ברוך הוא, אלא קבוצה שלמה. כשאתה אומר רחום, לא רק הקדוש ברוך הוא עונה לתיאור הזה, יש עוד עצמים שעונים לתיאור הזה, לכן זה נקרא כינוי כולל. יש, מה זה נקרא נגזר? נגזר, פירושו של דבר, שיש לו משמעות. נגזר מתוך איזושהי משמעות כלשהי. יוד כ וו כ אין לו שום משמעות. הוא לא נגזר. מה המשמעות של המילה יוד כ וו כ? אין לו שום משמעות, זה שם של הקדוש ברוך הוא, זהו. נכון? לעומת זאת שקאי, יש לו משמעות. סודד מערכות הטבע, כל מה שהסבירו שם, אלוקה מה זה? זה גם כן, זה גדול, חזק, בעל הכוחות. זה דבר שיש לו משמעות, נכון? זאת אומרת, יש ששת השמות שאינם נמחקים, חוץ משם הוויה, ששת השמות האלה הם שמות נגזרים, אבל לא כוללים. זאת ההגדרה של הרמב״ם. נגזרים אבל לא כוללים. מה הכוונה? במובן מסוים הם למעשה כינויים. הם תיאורים. אבל הם תיאורים שייחודיים רק לקדוש ברוך הוא. והשם המפורש הוא לא נגזר ולא כולל. אין לו משמעות למילה, והוא לא כולל אף אחד חוץ מהקדוש ברוך הוא, פשוט שם של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא שם העצם, השם המפורש. ששת השמות האחרים הם נגזרים אבל לא כוללים. כינויים זה דברים שהם גם נגזרים וגם כוללים. למשל רחום. רחום יש לו משמעות, מישהו שמרחם, וזה גם חל לא רק על הקדוש ברוך הוא, אלא על עוד אנשים. אז הם גם כוללים וגם נגזרים, וכיוון שכך הם שמות נמחקים. מותר למחוק אותם.
אם נגזר של שופט, הרבה פעמים בתורה זה שופט.
נכון, אז פה באמת יש תהליך הפוך. זאת אומרת, כיוון שהקדוש ברוך הוא מתואר כך, אז עכשיו אנחנו משתמשים בזה בהשאלה גם למצבים אחרים, גם לאנשים אחרים או לישים אחרים. הרמב"ם קצת מתעסק עם זה במורה עצמו, אפשר לראות את זה שם. לעומת זאת, לגבי שבועה, הרמב״ם כותב שלא צריך שם, מספיק בכינוי. בניגוד לשם נמחק, שצריך, זאת אומרת, כינוי הוא נמחק. אבל לעניין שבועה, גם כינוי מועיל. כשמסתכלים שם אז רואים שכשהוא אומר שם כינוי, הוא מתכוון לנגזר אבל לא כולל. זאת אומרת, לששת השמות האחרים, חוץ מיוד קי וו קי. ומה בעצם המשמעות של העניין? למה באמת בשבועה צריך דווקא את השמות האלה? דווקא את השם, אבל לא דבר כולל? כי בשבועה אני משתמש כדי ליצור משהו, ליצור איזושהי חלוץ של שבועה. אז אני צריך להשתמש כביכול בקדוש ברוך הוא עצמו. לעומת זאת, בכללה, זה לא ככה. כי בכללה אני מתייחס אל הקדוש ברוך הוא, לא משתמש בו. אז כל פעם שהצבעתי אל הקדוש ברוך הוא באופן שברור שהכוונה אליו, זאת כללה. זאת אומרת, זה לא, לכן לעניין כללה הרמב"ם פוסק אחרת. למה? בגלל שכל השאלה זה מה עושים עם הפונקציה הזאת שנקראת שם. לפעמים השם אמור להשתמש בקדוש ברוך הוא, אז אתה צריך לתפוס אותו עצמו. אתה צריך, זה שם העצם, אולי גם שאר השמות, מחלוקות שאני לא נכנס אליהם עכשיו. לעומת זאת, בכללה, יכול להיות שיספיק רק תיאור מייחד. זאת אומרת, מספיק שאני מתכוון אליו, לדבר בכללה של הקדוש ברוך הוא, לא להשתמש בשמו כדי לקלל דברים אחרים, זה גם יכול להיות שיש הבדל. אז שם מספיק שברור שאני מתכוון אליו, בשביל להגיד שקיללתי. זאת אומרת, לא צריך, אני לא צריך לפנות אל העצם דווקא. מספיק שאני מייחד אותו. אז ישנם גם כל מיני השלכות הלכתיות, אני כבר לצערי לא אספיק להיכנס אליהן, אז נעצור כאן. יוצא, אני יכול לתת לכם
לקרוא. אחד אמר שהדברים שלו מופיעים בכתוב באיזשהו מקום.
כן.
איזה?
במידה טובה.
של איזה פרשה?
עכשיו. אתה יכול לקחת את זה, אתה רוצה?
אני לא מקבל את ה... אתה ביקשת שיעבירו לי את
זה. לא, לא קיבלת?
לא.
אז אני צריך לבדוק אותם. ביקשתי, כן. אני אשלח לך משלי השבוע, אבל זה זה.
רגע, זה כמה דפים פה?
כך, כל, זה כל הדפים.
רגע, אם זה מלא מופיע במידה טובה, אז...
אתה מקבל את מידה טובה?
כן.
אוקיי.
אז חבל לבזבז נייר לרב.